טוב, בוקר טוב, אחיי ורעיי. העולם נראה אחרי פורים. ברוך השם, שנזכה. כתוב רבי נתן נטייה בפורים, בפורים הוא נתן נטייה לכל השנה, בעזרת השם. טוב, אנחנו היום נסגור איזה מעגל, בעזרת השם. בפעם הקודמת, פעם שעברה הייתה שיעור על מגילת אסתר, אבל הקודמת די סיימנו את פרק ט"ו, והגענו בדיוק לנקודה שבה אנחנו ניסינו להסביר, למה הפרקים כתובים בסדר שבו הם כתובים. שזו הנקודה שהבטחנו שנסביר אותה. אז רק חזרה קצרה, ואז משם נמשיך היום בעזרת השם גם לפרק ט"ז. הטענה שאני חושב ש... הוכחה כאן מעבר לכמעט לכל ספק, שהפרקים לא כתובים כסדרה. הבאנו לזה הרבה מאוד ראיות, זה גם מסדר הרבה מאוד דברים. בעצם הסדר הכרונולוגי היה שקודם כל הייתה את המלחמה בפלישתים, ואז את המלחמה בעמון, ואז את המלחמה בעמלק. זה מה שהיה. בפועל, שמואל הנביא כתב את הדברים בצורה אחרת. קודם כל כתב את המלחמה בבני עמון, ואז את המלחמה בפלישתים, ואז את המלחמה בעמלק. עכשיו, הרבה מאוד ראיות, הרבה מאוד דברים מסתדרים כשמבינים שזה היה סדר הפרקים, אבל עכשיו כמובן השאלה היא למה. אז קודם כל נענה על, נענה כאן משהו כללי ואז גם משהו פרטי. קודם כל, האם יש לדבר הזה כביכול לגיטימציה? והתשובה היא כן. הזכרנו כמה פעמים שהתנ"ך הוא לא ספר היסטוריה במובן המקובל, הוא משתמש בהיסטוריה כדי להעביר את, את המסרים האלוקיים למציאות. ולכן הנביא יש לו יד חופשית בצורה כזו או אחרת, לתאר אירועים מסוימים, להשמיט אירועים אחרים, להדגיש אירועים כאלה ואחרים. כלומר, אם הנביא נגיד מזהה שאירוע מסוים הוא אירוע מכונן בתקופה מסוימת, אז יכול, למרות שיכול להיות שמבחינה היסטורית, ההיסטוריונים של אותה תקופה לא ייחסו לאירוע הזה משמעות, אבל הנביא ידגיש אותו, מאוד מאוד, בסדר? לצורך העניין, בוא נשחק במשחק הכאילו, אוקיי? יכול מאוד להיות שאם היה נביא בתקופתנו, אני זורק סתם, זה לא שאני... אולי. יכול להיות מאוד שאם היה נביא בתקופתנו, אז בשנת 2000 הוא היה קם ומתנבא נבואה. אני אומר עוד פעם, יכול להיות שאני טועה, רק אני נותן את זה בתור דוגמה. בשנת 2000 צה"ל נסוג מלבנון, יש לזה הרבה מאוד השלכות. ביטחוניות, כאלה ואחרות, הרתעתיות, ויכול להיות שהנביא היה מדבר בכלל על ההפקרה של צד"ל. זה עוול מוסרי, מדינת ישראל התחייבה, היא הפקירה, הדבר הזה יהיה... הוא היה בוחר להדגיש את האירוע הזה, שמבין סך כל האירועים, שהיו בנסיגה מלבנון, זה הדבר שהכי פה פחות עניין את כולם. אבל הנביא, שהוא מסתכל על האומה כמקדש את שם שמיים וכו'. ועכשיו היא קרתה ברית, שגם ככה הקריטת ברית עצמה הייתה בעייתית, כי זה נוצרים. אבל נגיד, אחרי שקראתנו ברית, אז עכשיו להפר, היינו ערך הגבעונים, מה קורה כשעם ישראל מתחייב, גם אם זה בטעות, גם אם זה לאנשים הלא נכונים, גם אם זה, אי אפשר לחזור בנו מילה. אז יכול מאוד להיות שנביא היה בוחר להדגיש דווקא את זה. מבחינה היסטורית, תחפשו בספרים, זה... תופס איזה רבע פרק, ההשלכות על צד"ל. יכול להיות שנביא היה מדגיש את הסיפור הזה בכלל בצורה אחרת. וכן על זה הדרך. כלומר, הנביא יש לו משקפיים אחרות על המציאות. ולכן הוא בוחר להדגיש דברים אחרים. כששמואל כותב את ספרו, אז הוא רוצה להעביר לנו איזה משהו. נכון? עכשיו, לא רק, אני רוצה לטעון שלא רק אנחנו התקשינו בלהבין את חטאו של שאול בעמלק. גם שמואל בעצמו התקשה, ולכן הוא זעק להשם כל הלילה, וגם ודאי שאול לא הבין. כלומר, מדובר כאן באיזשהו חטא של שאול, שהוא ברמת החוט השערה. ואז כדי להבין אותו, צריך להדגיש אותו. צריך למרקר אותו, לשים עליו איזשהו... יש כל מיני אופנים להדגיש דבר מסוים. אחד האופנים הוא ליצור איזשהו רצף של סיפור. אם היה כתוב קודם כל את המלחמה בפלישתים, אז היה שם איזה כישלון מקומי. ואז הייתה הצלחה גדולה בהמון. ואז היה עוד איזה כישלון שהוא גם כן, הוא מאוד קשה להבחין מה מדובר. בסך הכל שאול עשה 99.9% מהמשימה וכל הדברים האלו. אנחנו הלומדים היינו מתקשים להבין מה רוצים משאול. אז שמואל, כדי שנבין את זה, הוא יוצר כאן איזשהו רצף. עכשיו קורא התנ"ך הסביר, הוא קורא בעצם את המלחמה בפלישתים, והוא רואה שכבר שם שאול השתמש בכהן לא כמו שצריך. אמר לכהן, בוא תקרא בהורים הטובים, ואחרי זה אמר לו, אסוף ידיך. לא חיכה לנביא. כלומר, כבר שם מתגלה איזושהי בעייתיות ברמת הלחץ שהעם מפעיל על שאול מול הנאמנות לדבר השם. שוב פעם, אם זה היה כתוב בהתחלה, אז היינו אומרים, טוב, זה ההתחלה, וזה רק זה, והוא ילמד, וכו' וכו'. וגם היה מיד אחר כך מגיע המלחמה בבני עמון ומטשטש את כל הרושם הראשוני. לכן שמואל, כמובן, זה לא ששמואל עשה את זה על דעת עצמו חלילה, אלא הקדוש ברוך הוא אמר לו, ניחמתי כי המלכתי את שאול, ורואים בפסוקים ששמואל היה לו קשה עם זה, הוא זעק, הוא חרה פה על הדבר הזה. כך כתוב, ואיחר לי שמואל. ויזעק אל אדוני כל הלילה. כלומר, יכול להיות שאפילו שמואל בעצמו לא הבין את עומק את הבעיה והתפלל על העניין הזה. אבל עכשיו, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר, גזר את גזירתו, אז שמואל מבחינתו חשוב לו כנביא, שאנחנו גם בעוד 3,000 שנה שנלמד את התנ"ך, נבין את הבעיה. ואז יצירת הרצף, מלחמת פלישתים ומיד אחרי מלחמת עמלק, נותנת כן איזושהי תמונה שלמה, שבסופו של דבר מבררת שיש כאן איזושהי מורכבות. שאול נבחר על ידי העם, ולכן, פעם אחרי פעם, זה אומנם בקצה, זה לא שהוא זה, אבל הקצה הזה, זה קצה המבחן כרגע, זאת החוליה שבה הוא נבחן, ושם, פעם אחרי פעם, הוא שומע לכל העם. בהתחלה זה ממש, בפלישתים זה ברור, שהוא כאילו נשבר ולא מחכה לשמואל, ואצל עמלק, שאול עוטף את זה בהרבה מאוד עטיפות, שלוקח לשמואל זמן לקלף אותם. שמעתי בכל השם, זה הולך יחד עם זה שהוא משאיר את הגג, שעל זה אין ביקורת, זה לגיטימי. אז יחד עם הגג יהיה גם טיפה צון, ורק בסוף הוא בעצם אומר, נכון, יראתי את העם. מלך בעם ישראל לא יכול לראה את העם, כי ההגדרה של מלך, שום תשים עליך המלך, שאין על גביו אלא השם אלוהיו. זה הסיפור של מלך. אם יש עליו יראת בשר ודם, אז לא לזה התכוונו. ומכיוון שמדובר פה בהתחלה, אז למרות שהכישלון של שאול הוא באמת בדוקין שבעין, אבל זה ההתחלה, ואם הדבר הזה, הסוגיה הזאת לא מבוררת על ההתחלה, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, בסדר? אבל, לא יודע, אלף אלפי הבדלות, אבל להבדיל, נגיד, שקמה כאן המדינה. אז לבן גוריון היה לו כמה עקרונות. כמה עקרונות. מאוד, וכדרכו הוא הלך עליהם עד הסוף, אחד מהעקרונות היה עקרון הממלכתיות. ולשבחו יאמר שהוא נהג בדורסנות כלפי כולם במידה שווה. בסדר? כנגד אלטלנה, בדורסנות, תותח, לא יהיה נשק לאיזה גוף זר, אבל באותה אלימות, אפשר להגיד, או באותה קנאות, הוא פרק את הפלמח. יש שיר של נתן אלתרמן, שהפזמון זה הקושי עשה את שלו, הקושי יכול ללכת. הם לא הבינו. הם לא הבינו איך יכול להיות שהגוף שהביא להקמת מדינת היהודים, ונלחם באמת את הקרבות הקשים ביותר במלחמת השחרור, פרץ את הדרך לירושלים, כבש את הנגב ואת אילת וכולי. איך הגוף הזה נהיה אויב המדינה? בן גוריון התייחס אליו בעוינות בלתי רגילה, פירק אותם בחמת זעם, וגם דאג שאף אחד מהם לא יתקדם בצבא. האלוף יצחק שדה, שהיה, מה שדבר, היה באמת חולה מגדולי המצביעים. מבחינה הזה, הוא חסם אותו, נתן לו איזה תפקיד איזוטרי, הוא היה צריך לתראה לכאורה רמטכ"ל. שום דבר, אין. יגאל אלון, שם מפקד נתקע, יצחק רבין גם כן נתקע הרבה מנת שהוא עבר זמן. כל מפקדי הפלמ"ח לא הגיעו לדרגת פיקוד בחירה בצה"ל, כי בן גוריון ראה בדבר הזה סכנה לממלכתיות. מה? כן, היה בפלמ"ח, דיין היה בפלמ"ח, הוא לא היה בדיוק בפלמ"ח, הוא דיין לפני כן, הפלמ"חניקים אלה של מפ"ם, דיין לא היה מפ"ם, דיין היה... כן, אז... אז למה? עכשיו, עד כאן דיברנו אולי קצת בגנותו, עכשיו נדבר בשבחו. אני עכשיו שאני מקים מדינה, אם אני אתן קצת אפשרות לכל אחד לשמור על השטיבל שלו, אז הדבר הזה יתפרק. יש כוח אחד, יש סמכות אחת, וקוראים לממשלה, וכשאתה מקים משהו, צריך להקים אותו נכון כמו שצריך מההתחלה. אחרת, אם אתה סוטה קצת, אז עוד 10 שנים זה יהיה ככה וככה, ואז יהיה פה מלחמות אחים. ובמובן הזה, בן גוריון צדק. אז להבדיל, אני חוזר חזרה למלכות ישראל, ההגדרה המהותית של מלך זה שאין על גביו אלא השם אלוהיו, על פי דברי הנביא. עכשיו, ב-90% מהמקרים זה גם לא אמור להיות סותר. 90% מהמקרים, מה שהמלך עושה, לא בטוח שזה גם מעניין את הנביא. האם הוא יתקן תקנות כאלה ואחרות, ויש 90% שהם בסדר גמור. אבל ב-10% הללו של יהודי הממלכה, שמה, בזה המלך נבחן. ומכיוון שהכישלונות של שאול הם לא כישלונות בוטים או גסים, אלא הם כישלונות עדינים, אבל אחרי הכל הם כישלונות, אז כדי להדגיש אותם, כדי שנבין מה הבעיה, אז שמואל מצרף את שני הכישלונות. ואז הקורא הסביר, שהוא קורא את הנפילה בפלישתים, ומיד אחרי זה את הנפילה בעמלק, אומר, אני מתחיל להבין מה הייתה הבעיה כאן, אני מתחיל להבין פה את המורכבות, בסדר? אז זו בעיניי הסיבה, אפשר לתת אולי עוד הסברים, אבל זו בעיניי הסיבה המרכזית יש כאלה שרוצים להסביר שזה בגלל ששאול חס על כבודו של, של שמואל חס על כבודו של שאול, שלא, כאילו, זה יותר גרוע שאתה מקבל הזדמנות שנייה ונכשל, מאשר שזה נראה שזה כאילו, זה הידרדרות. אז אולי הוא חס על כבודו. אני חושב שההסבר האמיתי, זה מה שאמרנו כעת. זה כדי להדגיש את החטא, להדגיש את לא כדי, לא כדי חלילה לבזות את שאול, אלא כדי שנבין מהי הגדרת המלוכה, מהי הגדרת המלוכה בעם ישראל. אז לכן שמואל מסנה את סדר המאורעות, ואז הוא מקבל איזושהי היגיון. עוד אני רוצה להגיד דבר אחד, אולי כאילו להתחבר בדבר הזה לשיעור הקודם. כבר אמרנו כמה פעמים שבתנ"ך, האותות הם ממין העניין. הם לא אקראיים, אלא האות הוא מספר את הסיפור. אז האות המופלא ביותר שקשור כאן לשאול, זה מה שקורה כאן בפרק ט"ו פסוק כ"ה. נכון, שאול אומר לשמואל, בוא נתחיל מפסוק כ"ד, ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי, כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, כי יראתי את העם ואשמע בקול העם. בסדר? זאת הבעיה. מלך לא יכול להיות ירא מן העם. לא יכול להיות, אין דבר כזה. כן, מנהיג לא יכול להיות ירא מהעם. מנהיג צריך להוליך את העם, להוביל אותו. ואתה שנה את חטאתי ושוב עמי ואשתחווה לאדוני, יש כאלה שורים בפסוק הזה גם כן המשך הבעיה. בסדר, כאילו, עדיין הוא מפחד, אז מה יהיה, איך אני אשתחווה לבד? ויאמר שמואל אל שאול, לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר אדוני, וימאסך אדוני מהיות מלך על ישראל. ויסוב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרא. אז זה נראה כאילו מקרה. אבל שמואל משתמש בזה, ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך טוב ממך. אז מה, זה אופן אקראי? אפשר להגיד שזה בדיוק הסיפור. כלומר, האם המלך הולך אחרי הנביא, או שהמלך, כמו שאול, ניסה לסחוב כאן את הנביא אליו, ולהגיד לו, הקימותי את דבר השם, מה אתה רוצה? עשיתי מה שאמרת לי. הוא כאילו ניסה לסחוב את הנביא אליו, ניסה, בסוף זה נקרא. זה לא הולך. דבר השם צריך קיום בדיוק, ובעצם מתגלה שבעומק, הייתה כאן איזושהי יראה. מה? אז זה אפשרות אחת שנהפך ללב אחר. אפשרות שנייה שזה בדיוק אותו עניין. כלומר, דווקא דוד, שהוא סוג של בעל תשובה, אז הוא יודע לעלות, הוא גם יודע לרדת, אבל שאול, שהוא הצדיק הגמור, מזכיר את הגמרא, נכון? הגמרא אומרת, נדמה לי רב יוסף אומר את זה, או רב, אני לא זוכר אחד משניהם. אם מישהו היה אומר לי, בוא תהיה ראש ישיבה, עד שלא נהייתי, הייתי אומר לו, הייתי מגרש אותו מכל המדרגות. אבל עכשיו, אחרי שנהייתי, אני לא מוכן לרדת. זה מין אפיון של צדיק גמור, מה שהגמרא קוראת לשאול, שהוא לכתחילה לא רוצה, אבל אחרי שהוא רוצה, אז הוא שם. הוא לא, אין לו את הגמישות הזאת לפעול ולחזור וכל זה, זה מין... עכשיו, זה כנראה הסיפור. ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך טוב ממך. עכשיו, כאן אני רוצה להגיד עוד שני דברים. לרעך טוב ממך, כמו שהזכרנו, גם כשיש דין על שאול, זה דין ברחמים. היה יכול להיות שרעו הטוב ממנו יהיה החתן שלו, ושהנכד של שאול יהיה מלך. כלומר, גם כשהקדוש ברוך הוא מפעיל את הדין על שאול, אם שאול לא היה עושה כמה פעולות, ובעיקר לא היה מרחיק את מיכל מדוד, אז הוא היה זוכר שדוד, החתן שלו, הוא ימשיך אותו אחריו, והנכד שלו ממיכל, כי דוד לא היה מתחתן עם עוד נשים אחרי שהוא מתחתן עם המלך, היה מלך, ואז זה לא כזה נורא, זה בסדר גמור, זה נשאר מפה, משם. נדמה לי של להבדיל על המלכה, אליזבת היא הייתה החמישית בתור. כן, הוא החתן, נכון. הייתה החמישית בתור. קדם לה אח שלה, והיה לו ילדים וכו'. אבל האח הזה הוא היה נשוי לגרושה, ואז הוא ויתר על המלוכה, ואז היא הגיעה אליה. אז זה יכול להיות. אבל שאול בחר ללכת בדרך אחרת, אנחנו נראה את הדרך ששאול הלך בה. וישוב שזה... וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כאילו אדם הוא להינחם. ויאמר חטאתי, עתה כבדני נגד זקני עמי נגד ישראל, ושוב עמי, השתחוויתי לאדוני אלוהיך, וכל זה ראינו כבר בפעם הקודמת. עכשיו, תראו. כן. תראו, מכאן מתחיל סיפור אחר של שאול, שאנחנו נעקוב אחריו, בעזרת השם. זה סיפור של תשובה. סיפור של תשובה, היא לא קלה, היא מורכבת מאוד, היא מסובכת מאוד, בעיקר בגלל שמתערב פה גורם נוסף, וזה הרוח הרעה שבאה על שאול בתור עונש. הברבנל קורא לזה מלנכוליה, חוליה דיכאון, או משהו כזה. כן. כי זה בדיוק ההבדל. בפעם שעברה, שאול, זה היה ברור שהעם כאילו לא ספר אותו, בסדר? הקריסה הייתה טוטלית. הוא ניסה להוציא את העם למלחמה והם לא הלכו אחריו. יונתן היה הדמות הדומיננטית. כאילו זה היה, אז הוא הסתכל למטה וראה שאין לו עם מי לעבוד. זה היה, כאן, החוויה היא חוויה של הצלחה. החוויה היא חוויה של הצלחה אדירה. העם ניצח במלחמה, הרג את כולם, יש שלה, יש הכל. והוא, ראינו מקודם את המסע ניצחון ששאול עושה מבקעת ערד עד לגבעת שאול, דרך זה מציב לו יד, הוא באמת חגיגת ניצחון אדירה, ופתאום מגיע הנביא ואומר לו, עצור, סטופ, זה לא מה שאתה רואה, זה לא מה שאתה חושב, זה הכל טעות, הביתה. אז הוא, אז תמיד, זה לא, זה כמו אדם שהוא מנהיג שהוא בשיא ההצלחה שלו, לא יודע, היו כאלה, לא? לא מזמן. זה מנהיג שהוא בשיא ההצלחה, פתאום זה סיכול ממוקד, צ'יק, הולך הביתה, שלום. למרות שבא היה צריך להיבחר, לא זה היה, לא מזמן היה דוגמה כזאת, לא עלה לי עכשיו. היה אמור להיבחר, היה אמור זה, פתאום איזה שמועה, הופ, הולך הביתה, זה כואב. אז שאול כאן הוא דווקא חור... מי?
ביון, בצרפת.
כן. אז הוא מרגיש שהוא עוד שנייה מממש את היעדים, ופתאום מגיע שמואל, מספר לו סיפור אחר, אז הרבה יותר קשה. אני אומר, יש כאן סיפור של תשובה של שאול, כי מעורב כאן גורם נוסף, וזה הרוח הרע שמבעטת אותו, ולכן אנחנו נצטרך להבין מהי התשובה של שאול. הוא נלחם, הוא נאבק, בסופו של דבר, אני חושב שהוא גם מצליח. הוא גם מצליח, אבל זה יהיה לנו, זה דרך ארוכה לראות את זה, בעזרת השם שנגיע. תראו, אנחנו רוצים להתחיל את פרק ט"ז. עכשיו, פרק ט"ז, יש עליו מדרש שהוא מאוד מאוד ידוע, הוא מפורסם, אני חושב. אנחנו נגיד אותו בקצרה, כי אני חושב שהוא ידוע, ומי שרוצה להעריך בו, אני אשלח אותו למראה מקומות איפה זה נמצא. אני בעיקר הייתי רוצה לדבר על המשמעות של המדרש. כי כבר דיברנו כמה פעמים שהמדרש שהוא בא לספר סיפור, הוא לא בדרך כלל, הוא לא בא לספר מה היה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. הוא בא לספר מה צריך לחשוב. אז המדרש משתמש בסיפור כדי להעביר רעיון, אוקיי? ניתן את זה רק דוגמה אחת, כדי שלא יחשבו אנשים שזה כפירה בעיקר או משהו כזה, זה פשוט, זה הלשון, מדרש זה לשון חיפוש, תחפש. נגיד, יש מדרש שאומר שרבקה הייתה בת 3 כשיצחק נסע אותה. יש מדרש אחר שאומר שרבקה הייתה בת 12. אז היא יכולה להיות או בת 3 או בת 12, נכון? היא לא יכולה להיות שתיהן. אז מה, מדרש אחד טועה, אחד לא נכון. כן, זהו, התאריך הזה. לפני ששינו את הלוח הגרגוריאני. והתשובה, מה התשובה? שהיא לא הייתה לא בת 3 ולא בת 12. יכול להיות שהייתה בת 25 בכלל, זה בכלל לא משנה מה, בת כמה הייתה. המדרש בא להעביר תכונה. המדרש מטריד אותו, מה שאמור להטריד את כולנו, איך יכול להיות שבקרב משפחה כזאת רשעה ומרושעת של בטואל ולבן, גדלה צדיקה כזאת. אז המדרש סקרן, אז הוא אומר, מה זה? הוא אומר, רבקה הייתה בת 3, מה התכונה המרכזית של ילדה בת 3? תמימות, הוא אומר, היא הצליחה להישאר תמימה בסביבה חשדנית. והדעה השנייה אומרת, לא, התמימות לבד לא הייתה מספיקה. מה הייתה? 12? מרדנות. התכונה של גיל 12 היא הייתה מורדת. בתומר, אלך, גם בניגוד לרצונכם. זה דיון, מה הייתה רבקה יותר, תמימה או מרדנית? האם הייתה מורדת של קדושה או תמימה? דיון כזה. טוב, יכול להיות שבכלל הייתה בת 20. בסדר? אז לכן המדרש תמיד בא להביע רעיון באמצעות סיפור. הסיפור יכול להיות שהוא היה, יכול להיות שהוא לא היה, זה לא הסיפור של המדרש. אז גם כאן יש מדרש, דווקא כאן הוא יושב חזק מאוד על הפסוקים עצמם, על הפשט, אבל אנחנו בעיקר נרצה לדון במשמעות של המדרש. בסדר? במשמעות של המדרש, בשתי משמעויות מרכזיות של המדרש, שאני אומר עוד פעם, יכול להיות שזה היה אחרת. פרק ט"ז, ויאמר אדוני אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול, ואני מאסתיו ממלוך על ישראל, ולא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל, אלך ושמע שאול והרגני. ויאמר אדוני, גלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח לאדוני באתי. וקראת לי ישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר אליך. ויעש שמואל את אשר דיבר אדוני ויבוא בית לחם ויחרדו זקני העיר לקראתו ויאמר שלום בואך ויאמר שלום לזבוח אדוני באתי יתקדשו ובתם איתי בזבח ויקדש את ישי בית בניו ויקרא להם לזבח ויהי בבואם וירא את אליעב ויאמר אך נגד אדוני משיחו ויאמר אדוני אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו שזה כמובן פשוט מזכיר את שאול כלומר, שמואל כל כך אוהב את שאול, שהוא רואה באליאב את, את, את דמותו של שאול. גם שאול היה גבע קומה, גם שאול היה, מראה הוא היה ניכר, וגם על שאול נאמר את המילים, ניחמתי, או נכון, מיד לפני כן, ואני מאסתיב. כלומר, יש, רואים כמה שמואל אוהב את שאול, כמה הוא קשור אליו, כמה הוא... הקדוש אומר לו, לא, אנחנו הולכים על ז'אנר אחר עכשיו. כי לא, כי מאסתיו, אז אומרים שהוא היה ראוי ונדחה, זה כאילו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. דרך אגב, המדרשים אומרים שהוא היה ראוי ונדחה בגלל שיש לו מידת הכעס. הוא כעס על דוד בהמשך בזה. הזוהר על פרשת הצווה, אמרנו את זה עכשיו בחבורה, זוהר חשוב מאוד על, על, על עניין הכעס. זוהר מפחיד. שאומר שכעס זה אחד הדברים שאי אפשר, אי אפשר להתרפות מהם כמעט, משהו... ויאמר, ויעבר ישי אל אבינדב, ויעבירהו לפני שמואל, ויאמר גם בזה לא בחר אדוני, ויעבר ישי שמע, ויאמר גם בזה לא בחר אדוני, ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל ישי לא בחר אדוני באלה. ויאמר שמואל ישי, אתם הנערים? ויאמר עוד שער הקטון, והנה רואה בצון. ויאמר שמואל ישי, שילחה וככנו, כי לא נסוב עד בו פה. וישלח ויביאו, והוא אדמונים, יפה עיניים וטוב רואי, ויאמר אדוני, קום משחהו, כי זהו. ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני אל דוד, מהיום ההוא ומעלה, ויקום שמואל וילך הרמתה. טוב. כמובן, אז אני מקווה שאתם מכירים את המדרש. זה מדרש מופיע בילקוט ראובני על הפסוק, אבן מעשו הבונים, הייתה בראש פינה, הביאו בהרחבה גדולה ויפה, הרב קיטו בספר התודעה לחודש סיוון. מי שרוצה לקרוא את המדרש הזה, ילקוט ראובני ספר טיפה נדיר, אבל שם זה מופיע, בהרחבה. מה קשה פה? כמה סיפור קשה מאוד, תמוע מאוד. דופקים אצלך בדלת. הנביא אומר לך, שלום, באתי אחד מהילדים שלך מלך. מה אתה עושה? ישר כולם בשורה, מעמיד אותם יפה, מסורקים, מגולחים, סופרים. אחד מהם מלך. וזה נראה כאן מהפסוקים, שישי עושה כמעט כל מאמץ אפשרי כדי להסתיר את דוד. שמואל אומר לו, זהו, נגמרו הנערים. אומר לו, יש אחד, הוא עכשיו לא נמצא, הוא בצון, תבוא מחר, תבוא מחרתיים, תבוא... מה זה הדברים האלה? אחד מהבנים שלך מלך. מה המשחק הזה שאתה מסתיר אותו? זה נראה שישי מסתיר את דוד. לא רוצה להביא אותו. קושייה ראשונה. קושייה שנייה, כתוב כאן מבחינה לשונית, בפסוק ת', כתוב, ויעבר ישי שמע, ויאמר גם בזה, ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל. בלשון הקודש, שבעת בניו, הכוונה, כל בניו. אם יש לו שמונה בנים, והוא העביר שבעה, צריך להיות שבעה מבניו. בתרגום האנגלי כתוב, seven of his sons. כן? למה? כי בפרק ת' זין, בפסוק י' ב', באותו עמוד, ודוד בן איש שפרתי הזה מבית לחם יהודה הוא שמו ישי ולא שמונה בנים. אז אם זה שמונה בנים צריך להיות ויעבר איש השבעה מבניו. מה זה שבעת בניו? משמע שאלה כל בנה. תמוע מאוד. והקושייה האחרונה היא, אתם יודעים שכשלומדים תהילים, קוראים תהילים, אז זה תמיד מאוד מסקרן לחפש על מה דיבר דוד. יש פעמים שהכותרת היא ברורה, פרק סמך ת' דווקא. ויש פעמים שאתה צריך להגיד על מה הוא מדבר. אז יש כאן בפרק סמך ת' פרק תמוע מאוד, שאנחנו אומרים על מה מדבר דוד המלך. למנצח על שושנים לדוד, או שאין אלוהים כי באו מים עד נפש. טבעתי באבן מצולע ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני. יגעתי בקוראי, ניחר גרוני כלו עיניי מייחל אלוהי, רבו משערות ראשי, שונאי חינם, עצמו מצמיתי, אויביי שקר אשר לא גזלתי אז אשיב. כלומר, דוד מתאר כאן איזו סיטואציה שהוא חסר אונים, יש לו המון אויבים, הוא תובע. הוא בעיקר חסר אונים. עכשיו, דוד המלך, היו לו... רגע, תנו למוטי להגיד, מה אתה אומר? בסדר. יכול להיות. יכול להיות שהסיטואציה גם מזכירה לו משהו, אבל אחרי זה, מה זה? רבו משערות ראשי, שונאי חינם. המון שונאים יש לדוד. עצמו מצמיתי, אויביי שקר, אשר עוד גזלתי עד אשיב. אלוהים, אתה ידעת להיוולתי והשמותי עמך, כלומר, רק אלוהים יודע את האמת, משהו כזה. כי עליך נשאתי חרפה, כיסתה, כלימה פניי, מוזר הייתי לאחי ונוכי לבני אמי. כן, זה העיקר, זה הפסוק המרכזי, מוזר הייתי. אתם מכירים את המדרש, אני יודע, אבל אולי יש איזה מאזין אחד שרואה את זה במוצאי שבת קיבלתי טלפון באמצע שיעור מפרנקפורט בגרמניה. מישהו שמע שיעור ורצה להתקשר, להגיד משהו. יפה מאוד. ויבכה בצום וכולי, ויתנה לבושי שק ויהי להם למשל. יסיחו ביושבי שער ונגינות שוטה שחר. כאילו האמא אומרת לבן שלה, אם לא תגמור את ארוחת הערב, אתה תהיה כמו דוד, הפושטק הזה. מדברים עליו, הוא... מה הוא עשה היום, מה הוא עשה זה, איפה היה פריצה, איפה היה... הוא הנושא לשיחה. הבן של הרב, ישי הוא רב, אז תראו, הבן של הרב, עוד פעם מה הוא עשה? כן. הצילן אמיתית ואלת בעין, הצלה מסונאי ומעמקי מים. אל תשטפני שיבולת מים וכו' וכו'. קיצור, פרק שמדבר על חוסר אונים. חרפתי, בושתי, קלימתי וכו'. טוב, כמו שאמרנו את המדרש שאתם כנראה מכירים, אני רוצה לדבר על המשמעויות שלו, רק נגיד אותו בקצרה. חז"ל מספרים לנו במדרש הזה, שבעצם דוד היה עד גיל 28 בחזקת ממזר. למה? מה היה הסיפור? הסיפור היה ככה. הסוגיה הזאת של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה, זה קצת כמו סוגיית מיהו יהודי שלנו היום, שהיא אחת לכמה זמן היא עולה. עולה, דנים בה, יוצר משבר קואליציוני, שוב פעם מחזירים אותה, ואז פתאום היא שוקעת, ועוד פעם היא עולה, מין כל פעם גלים כאלה. גם הסוגיה הזאת היא גם לא תמיד הייתה רלוונטית. לא כל יום באה מואביה להתגייר. אז היא עולה לדיונים. הפעם האחרונה שהסוגיה הזאת עלתה לדיון, הייתה בתקופת בועז, סבא רבא של דוד, שהוא נשא מואביה, כן, השופט, המנהיג הראשי בעם ישראל, נושא אישה, והוא בירר שם את הסוגיה, היה שם עניין, בירורים וכל הדברים האלה, והוא הוכרע שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה, אני מזכיר לכם שזאת הכרעה מאוד לא ברורה. כלומר, היא לא הגיונית. למה שזה יהיה דבר כזה? מה פתאום לחלק? אין לזה שום אח ורע במקרא שאתה מחלק בייחוס בין זכר לנקבה. בגלל איזה סברה, לחם במים, אז היה לכם, אפשר לפתור את זה. דואג האדומי אמר, אפשר שאנשים יקדמו נשים, זה לא. יש שם איזשהו, אז בזמנות חיברנו איזה ללוט, ולכוונה של לוט במעשה ושל בנות לוט, והאם זה ממזרות או לא ממזרות, היינו שם, אבל מבחינה הלכתית זאת הכרעה לא פשוטה. זה לא איזה דבר קל. איך שלא יהיה בועז הכריע בדבר הזה, והתחתן עם רות, וגם התעברה, אבל בועז מת באותו לילה. ואני יכול להבטיחכם נאמנה שהסוגיה הזאת נהייתה פתוחה מחדש ברגע שבועז התחתן עם מואביה ונפטר. הלכה היא הלכה, אבל עכשיו בעולם המעשה אף אחד לא יעז להתקרב לסיפור הזה עוד פעם, כי אולי יד השם פגעה בו, אולי אפשר, כן, כך יאמרו קטני הדעת, הנה יד השם פגעה בו, הנה הוא לא היה אובייקטיבי וכו' וכו'. בסדר? הדברים כאלה קורים. עכשיו, יש לנו כלל, שהוא גם היום דנים בו קצת. מה יעשה בית דין? מה שבית דין עשו, עשו. אתה לא מתערב בבית דין. ברגע שבית דין התירו אישה לבוא בקהל, או גט, לערער על מעשה בית דין, זה דבר חמור מאוד. הגמרא מדברת על זה בכמה מקומות, לא מערערים, אחרת, אוי ואבוי. עכשיו הסיפור הזה עם הגט מצפת של הרב אוריאל אבי, איזה מין דבר זה, דיין, בית דין, פסקו, גט, אי אפשר לחלוק, אבל יש בפרוצדורות, איך חולקים דבר כזה, כבר אישה קיבלה גט, כבר זה, עכשיו פתאום מגיע איזה מישהו ומגיש תביעה לבית דין הגדול, בכלל בלי שיש לו קשר לסיפור, איפה אנחנו חיים? אז מה מעשה עשוי? כנראה שמתקופת בועז ואילך לא גיירו מואביות נוספות, כי התעורר ספק. אבל רות, בסדר, זה הקשרה לבוא בקהל. עכשיו, הגמרא אומרת על ישי, אבא של דוד, שהוא היה אחד מארבעה שמתו בעטיו של נחש. כלומר, אדם בלי חטא. צדיק גמור. זה ישי, ועמרם, וקלעה, ובנימין. נכון? זה הגמרא מסכת בבא בתרא, סוף פרק ראשון. הגמרא מתארת ארבעה אנשים ש... ככה אומרים, דרך אגב, שהארי הקדוש, ככה הוא הספיד את רבנו משה קורדוברו. מכירים? הארי הקדוש, כשרבי משה קורדוברו נפטר, הוא דרש עליו את הפסוק בפרשת כי תצא. הפסוק הזה כאן. מה? כי תצא, הנה פה. הוא אומר, כי יהיה באיש משפט מוות, כי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על עץ. מה? אז הוא דרש את זה על רבי משה קורדוברו. הוא אומר ככה, כי יש באיש חטא משפט מוות ואומת. אם אדם יש לו חטאים, בסדר, אז מגיע לו למות. אבל מה יהיה מי שאין לו? צדיק, בכל אופן הוא מת. מה תעשה? תלה את זה בעץ הדעת. למה הוא עומד? בגלל עץ הדעת, בגלל החטא הראשון. ככה אומר רבי משה קורדוברו. הוא עומד! תן לי את אותו על עץ. אז גם כאן. אז אישה, עכשיו אישה היה אחד מהזה. עכשיו, מה קרה לאישה? אחרי שנולדו לו שבעה ילדים, התעורר הספק בליבו. אומר ככה, אם... אני ראוי לבוא בקהל. בסדר גמור, אני מתחתן, יש לו אישה צדיקה, קראו לה ניצבת, נכון, בת עד אל, את אשתו של אישה, בסדר גמור. אבל אומר, אבל אם אני לא ראוי לבוא בקהל, אז מה? אז אסור לי. מה הוא עשה? עשה תרגיל הלכתי. הוא לקח את אשתו וגירש אותה, סליחה, הוא לא גירש אותה, סליחה, הוא פרש ממנה. הוא אומר לאשתו, תקשיבי, לא יודע, זה לא חלק. זה לא חלק, אני לא רוצה, אולי אני לא ראוי ואז אני פוגם אותך. יש לו כבר 7 ילדים, הוא כבר התחתן איתה. 7 ילדים, החליט להחמיר. אבל מצד שני, ותכף אני אשאל אתכם איזה סיפור זה מזכיר לכם. מצד שני, מכיוון שאסור לאדם להיות בלא אישה, אז מה הוא עשה? הוא לקח את השפחה, הייתה לו שפחה כנענית, והוא קידש אותה ושחרר אותה על דעת שהוא ישראל כשר. ואז, אם הוא ישראל כשר, אתם מחזיקים את הראש? אז היא משוחררת, מה היא, שפחה כנענית שהיא משוחררת, מה היא נהיית? סטטוס שלה? היא נהיית גיורת כשרית, ואז מותר לישראל להתחתן עם גיורת. אם הוא לא ישראל כשר, היא נשארת שפחה כנענית, ומותר לנתין מואבי להתחתן עם שפחה כנענית. וככה יש לו עם מי לחיות, יש לו אישה, כי אסור להיות בלי אישה. מה? אסור לבוא בקהל השם, היא לא חלק מקהל השם, אז אין בעיה. היא נשארת שפחה. עכשיו, ניצבת בת עד אל, הצדקת הזאת, היא דווקא התאבתה, כן, להמשיך להעמיד זרע מבעלה, כמו האמהות הקדושות רחל ולאה. אז היא עשתה מעשה שעשו רחל ולאה, והיא ביקשה להחליף מהשפחה. מה? כי אולי הוא לא ראוי לבוא בקהל. אז עכשיו, הסוגיה התעוררה עוד פעם. הוא החליט לעיין בדבר הזה מחדש, ואמר, אולי אני צריך... קיבל את מה, אתה לא... לפעמים אתה לא מחמיר, כל מיני חומרות שלפני כן לא חששת, עכשיו אתה פתאום אומר, אני חושש לזה, אולי... יש דברים כאלה. אז הוא פרש מאשתו. בינתיים, הוא לא גירש אותה חלילה, הוא פאק פרש ממנה, מלבוא עליה. בינתיים, הוא עשה את מה שאמרתי לך עם השפחה. ואז, עכשיו, האישה רצה להמשיך להעמיד ממנו עוזר, אז התחלפה עם שפחתה. התחלפה עם שפחתה, והנה, ויאמר לאישה, הנה הרה אשתך, וגם, הנה זה, וגם הרה לזנונים. כן? הוא יודע שהוא פרש ממנה. היא אומרת, היא פתאום בהיריון? הוא אומר לה, מה זה? היא אומרת לו, זה ממך, אני התחלפתי. טוב, או שכן או שלא. לא יודע. קצת תמוע. קצת מוזר. גם נולד ילד אדמוני. אדמוני הכוונה משונה. לא דומה לאחים שלו. ספק ממזר. ככה הכילו עליו את הדין. אמא שלו יודעת שהוא יהודי כשר. הקדוש ברוך הוא יודע שהוא יהודי כשר, וגם דוד בעצמו יודע שהוא יהודי כשר, כי אמא שלו אומרת לו את זה מההריסת, מהזה שלו. אבל חוץ מזה, אף אחד לא יודע. עכשיו, מה נעשה איתו? מה? השפחה, נכון. מה נעשה איתו? אז אומרים, טוב, מה נעשה עכשיו? זה כבר, זה... זרוק אותו, נשלח אותו לצון, לפחות נרחיק את הבעיה שלא יסתובב פה בינינו. גם ככה זה בושה גדולה למשפחה, משפחה מיוחסת בבית לחם. או שמנסים להסתיר את זה, כמה שאפשר. גם היום, דרך אגב, יש דברים כאלו. אתם יודעים ש... אין פונדקאית, הדבר הזה הוא הרב אליושי ותיר אותו. אבל זה לא... מה זאת אומרת? אישה חרדית עכשיו פתאום באמצע יום בהיר היא באה עם שני ילדים. מאיפה? אז מסתירים את זה. מסתירים, זה, עושים הריון מדומה, עם כל מיני קריות וכל מיני כאלה, ממש ככה. וזה, כן, כי אחרת איך זה... הולכים, באים, עוברים דירה, טיפולים, כדי שאפשר יהיה. כי הם לא רוצים שידברו, ואז בשידוכים, לך תדע מה יהיה וכל הדברים. נכון. סיפר לי מישהו שעשה את זה, וככה זה מתנהל. אז מנסים להסתיר את הבעיה. מסתיר אותי. מבחינת אישה יש לו 7 ילדים. זה אחד, ספק ממזר, לא נעים, פדיחות, בושות וכל זה, אבל זה מה ש... מה? איך יכול להיות? אנחנו מדברים על דוד המלך, הג'ינג'י, והגעת דוד, נשמה. זה נס מהשמיים, אתה לא חושב את הדבר הזה? מה? זה לא הנושא כרגע, זה לא הנושא, תודה, זה לא הנושא. זה לא הנושא. עיין ציץ אליעזר, ודעת נפשך ינעם. מה? נו? רק לאישה יש ספק. אשתו היא כשרה, אשתו היא צדקת, הוא פורע, הוא מחמיר על עצמו, הוא מחמיר על עצמו, בסדר? כשמגיע... מה? היא מספרת לו, רק לא מאמין לה, היא לא נאמנת, היא לא נאמנת, בטח, מה היא תגיד? אישה שמזנה, מה תגיד? שזיניתי? תגיד, זה איתך. אבל היא לא נאמנת אבל. הוא הרי יודע שהוא פרש ממנה, היא מספרת שהיא זה, ברור שהיא תגיד את זה, אז מה הוא עושה? עכשיו הוא לא יכול לעשות לסודה. פרש ממנה, הוא אומר, הילד הזה, הוא ספק ממזר, אתם יודעים שמבחינה הלכתית, ספק ממזר יותר גרוע מממזר גמור. כי ממזר גמור יכול להתחתן עם ממזרת, אבל ספק ממזר לא להתחתן לא עם ממזרת ולא עם כשרה, הוא תלוי ועומד.
זה... נישואים
אישה
נאמנת.
מה? איך?
נישואים
אישה נאמנת. היא נאמנת שלא תהרוג אותה על פי הדבר הזה. ולא זה, אבל הילד הזה הוא ספק ממזר, כי יש כלל, הרי מה אומרים לבעל? בעל, דבר ראשון שאומרים לו, כשאישה באה ואומרת לבעלה, לא עלינו, זיניתי, אז אומרים לו דבר ראשון, אל תאמין לה. אל תאמין לה, כי אם הוא מאמין לה, גם אם בית דין לא יעשו לה כלום, אבל הוא שווה ענף של חתיכה דאיסורה. אז אישה יאמין לה. כלומר, הוא לא האמין, הוא הטיל בספק. הוא אומר, לא, לא, את אומרת, אני לא... אני, יש לי ספק, אני יודע הרי מה, תגידי לי מי הייתי. אני אומר לך שהייתי עם השפחה. כמו ש... יפה. אז זה... יפה, אז זה... ככה דוד המלך גדל 28 שנים, בחזקת ממזר, תזכרו, זה נתון חשוב להמשך. וממילא, כל מה שקרה לנו בפרק סמכתת. אז הוא... מדברים עליו, מאשימים אותו, מלכלכים אותו, וכן על זה הדרך. והנה, הנה מגיע שמואל למשוח את אחד מבניו של ישי למלך, וישי מביא את, באמת, את כל הילדים שהוא חושב שיש, כל שבעת הילדים. שמואל עובר אחד אחד, ובסופו של דבר אומר, תקשיב. אז ישי אומר לו, אז למה לבייש אותי? כאילו, מה... תספר לכם סיפור, שממש נהניתי ממנו. שבוע שעבר, סתם, דיברנו עכשיו על בושה. שבוע שעבר, אני זוכה להתפלל לתפילת שחרית כל בוקר בשטיבל חסידי ליד הבית, על שם הבעל שם טוב, שהאמת, אני חושב, רוח הבעל שם טוב שורה שם. שם המון עין טובה ו... עכשיו, בדרך כלל יש שם קוראים בתורה שלהם, קוראים את זה בעברה אשכנזית שם בתורה, אז אני... למרות שאני יודע את כל הטעמים של השני וחמישי, אבל אני לא יכול לקרוא, כי אני לא יודע את האייס ואת וכל הדברים האלה. שבוע שעבר היה... הגיע לקירה בתורה, ולא היה בעל קורא. חיכו הרבה זמן, נגיד שתי דקות, אחד הציבור. לא, לא היה, לא מצאו. אמרתי, טוב, מקום שני אנשים תהיה איש, אמרתי, אני אקרא, בסדר, אני לא יודע, אייס ואת, אבל לפחות נקרא בתורה. עליתי לבימה, כבר הכהן עמד לידי, ואז איך שהכהן בא לברך, אז החזן פתאום הגיע מאיזה אולם אחר והביא איתו איזה בעל קורא. אז מיד ראיתי וירדתי. אבל בלב, אתה אומר, עלית וירדת, אז בושה קצת. אז אמרתי לקדוש ברוך הוא, שלום, יהי רצון שיתכפר לי בבושה אם אני אצטרך... זה בושה קטנה, אז תכפר לי על עוונותיי, משהו כזה. כי זה, יש כלל, אם עלה לא ירד, נכון? יש כזה כלל, אבל... מה אני רוצה לספר לכם? על התיקון. שם מוכרים את העליות, כבר מכרו, ראשון, שני, שלישי וכל זה. מה היה החזן שם, יהודי כזה, אתה רואה, הדין זה בפנים, אז הוא מיד הוא בא אליו ואומר לי, בכבוד הגבעה. שזה דרך מתוקה ועדינה, כאילו, אל תרד. כן, זה היה כזה, בדרך כלל הם מוכרים את זה שם, ישבתי גם רחוק, הוא ככה הגיע, זה היה נורא יפה לראות את זה. אז אני מספר לכם על אישה, כלומר, מילא אם לא היית בא אליי שמואל, אז הכל בסדר, אבל לבוא אליי, להגיד שאחד מבניי מלך, ובסוף שאף אחד, מה, באת לבייש אותי? באת לספר לכולם את הפדיחות? מה הסיפור הזה? ואז שמואל אומר לו, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי שיש פה עוד מישהו, לא יכול להיות. ואז שמואל אומר לו, אבל אין לי, אתה בטוח, כן? הוא לוחץ אותו, אומר לו, יש את ההוא, אבל לא נעים, זה הסיפור הזה הלא נעים, ותביא אותו להנה. מביאים אותו להנה, ואז קורה הדבר הלא יאומן. אומר לו, זהו. ואז בבת אחת ישי מקבל גם מלך וגם בן. תראו איך זה מדויק בפסוקים. ויאמר אדוני קום משחהו כי זהו, ויקח שמואל את קרן השמן והמשך אותו בקרב אחיו. צמד המילים הללו מיותר פה. והמשך אותו! מה זה? אבל הוא מושך אותו, ועכשיו הוא גם אח. הוא נהיה בקרב אחיו. נהיה... טוב, זה הסיפור, זה המדרש. אנחנו בעזרת השם בלי נדר וישועתו בשבוע הבא, סיפרנו אותו בקצרה, אני שולח אתכם, מפנה אתכם לספר התודעה, לחודש סיוון, זה כתוב שם בהרחבה, וביד אומן, כיד השם הטובה על הרב אליהו קיטו. ובשבוע הבא אנחנו נצא לדבר על שתי המשמעויות של המדרש הזה, מה המדרש בא בעצם להגיד לנו. מה המשמעות על ישי ומה המשמעות על דוד? מה המשמעות של המעשה של ישי? מה המשמעות של המעשה של דוד? אני רק רוצה להגיד לכם שהסיפור הזה עם ישי, איזה סיפור זה מזכיר לכם? מעבר לסיפור עם תמר ויהודה, שזה ממש אחד על אחד. מה? יפתח, פחות. אני... לא, 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 אני... סליחה, אני מתאר אתכם. סיפור תלמודי. איזה סיפור תלמודי זה מזכיר לכם? תחשבו על רבי זכר בן אבקולס. תחשבו על הכיוון הזה, רבי זכר בן אבקולס, בשבוע הבא נתחיל בעזרת השם, בישועתו מהדבר הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזק וברוך.